בערב עם אריה אלדד ורון קופמן.
וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחראית על השידור שקד מורג. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חברי הכנסת, עורך הדין משה סעדה, חבר ועדת חוקה הליכוד, לשעבר סגן ראש מחש. שלום לך.
שלום וערב טוב לכם.
שלום.
מה קרה לך היום שהחלטת לעסוק באיומים על עורך? בוא נשמע אותם, שנייה אחת.
אתה יושב מולי עם חיוך, וישבו פה במקום שלך עם אותו חיוך, סגן הפצר, פצרית, ואתה יודע איפה הם היום.
אתם פשוט...
אתה יודע בדיוק איפה היום, ואתה תגיע, גיל, לאותו מקום.
כן, זה לא נשמע לך איום?
אני אומר, תגיע לאותו מקום, אם תמשיכו בשקרים של זה. בוא נחזיר אותנו לפרקים הקודמים. אני את אותם דברים בכאב אמרתי לסגן הפצר, לפני שנה, ולא יודע אם שידרת, ואמרתי לו, אתה יודע שאתה משקר. אתה יודע שאתה משקר, ואסור לך כסגן הפצר לחקור את הפצרית. כמו שסגן ראש להב לא חוקר את להב, אז מה הוא ענה לי? היועמ"שית אמרה לי לחקור, ואמרתי לו, ואתה יודע, זה ישראבלוף. עברה שנה, ולצערי אני צודק. סגן הפצר, התצר זה תובע תביעי ראשי שמקביל לפרקליט המדינה, הפצרית, ועוד שבעה אנשים, כולם קשרו קשר יחד עם הנירות של ארגון, עם פרקטיקות של ארגון פשיעה, באמת שיבשו, הדליפו קלטת, שיקרו לבג"ץ, קשר שתיקה, כאילו דברים הכי חמורים. אבל מי היה אמור לפקח על העניין הזה? היועמ"שית.
חבר הכנסת סעדה, לפני שאנחנו מגיעים...
תן לי להשלים.
תשלים.
עכשיו, הדברים האלו נעשו. זאת אומרת, היה ישיבה מסודרת בפרקליטות עם היועמ"שית, עם פרקליט המדינה, והם יושבים עם סגן הפצר, באותה תקופה שאני אומר לו, אתה משקר. והם כותבים, בדקנו את סגן הפצר, הוא חקר את החקירה ללא רבב, בלתי תלויה ועצמאית, כאשר זה ברור שזה שקרי. עכשיו, יותר מזה, גיל לימון מגדיל לעשות, ואחרי שאני אומר, אסור ליועמ"שית להתערב בחקירה הזאת, כי בניגוד עניינים מובהק, בניגוד עניינים להזכיר לכם זאת עבירה פלילית, אומר גיל לימון, ממש לא, אין ניגוד עניינים, מותר ליועמ"שית לטפל בתיק.
אבל אני רוצה להתייחס ל...
אחרי יומיים, יש לי בבג"ץ, והשופטת בינה קומה, אסור היה להם לטפל בתיק הזה. יש ניגוד עניינים מובהק.
חבר הכנסת סעדה, אתה היית עד לפני קצת יותר מארבע שנים, היית גם ממלא מקום, ראש מחש, והופעת בכנסת במקרים כאלה ואחרים, ונפגשת עם בכירים ונבחרי ציבור. היית מוכן שידברו אליך כפי שדיברת לדוקטור גיל לימון?
אם היה קורה בתקופה שלי...
אבל לא הוכחת שהוא שקרן,
תגיד, בג"ץ אמר את זה.
הוא אמר שדוקטור לימון הוא שקרן ועבריין?
תקשיב, הוא אמר ככה. היועמ"שית, לא בניגוד עניינים מוסדי, פרסונלי...
אני מדבר על דוקטור גיל לימון.
לא, גיל לימון כתב... לא, מי שכתב חוות דעת שהיועמ"שית לא בניגוד עניינים זה גיל לימון.
אבל האם הרכב שיפוטי...
שאלה אם זה שקר או הערכה משפטית
דפוקה.
אני רוצה להבין אם ככה מדברים...
הוא אומר משפטית לא, ובג"ץ אמר לו אתה טועה לגמרי.
אני רוצה להבין אם ככה מדברים למשנה, ליועצת המשפטית או ליועץ משפטי, זה כרגע לא העניין, אוקיי? ובאמת, איך אתם רוצים... שבחירים בפרקליטות או בכל מקום אחר או קצינים בצהל או רמטכ"ל יגיעו לוועדות הכנסת אם ככה אתם מתנהגים אליהם? הרי אתם לא מוכנים שיתנהגו אליכם ככה.
כשאני אמרתי את הדברים לסגן הפצר וכולם הכרישו, זה כאב לי לעשות את זה.
אבל אתם לא הרכב שיפוטי.
שנייה, ובסוף נאלצתי להגיד את זה וכולם הכרישו, והיום אחרי שנה כולם אומרים לי, משה, איך ידעת שהפצרית
אבל הנבואה לא ניתנה לאף אחד.
זה לא נבואה, הפטעות שלך. אני לא נביא, אני יודע חוק. ואני יודע כמו שאתה יודע.
אני יודע שאתה יודע את החוק, אבל דוקטור לימון לא עמד בפניך, ולא בפני אף הרכב אחר, כנאשם. אני לוקח אותו כדוגמה, הרי זה קורה כל יום בוועדה, בכל ועדה.
לא, אני אומר לך שזה פה אירוע חריג, זה אירוע שכל ה...
מה הוא אמר היום שגרם לך לדבר, לומר לו כך?
אני אגיד לך, רקע לדברים, הוא הגיע לישיבת ממשלה, ואמר משה סעדה, כל המטרה שלו באירוע הזה, להדיח את היועמ"שית.
אז אני מבין שזה חיסון חשבונות אישי.
לא, ממש לא.
הבנתי הכל.
תקשיבו מה היה בוועדה, אז אני אומר לו, תקשיב, אני מבקש לדייק אותך, זה לא נכון. אני אומר את הדברים, כמו שאמרתי לפני שנה, כי מדובר בהתנהלות פלילית, של היועמ"שית, של הפצרית, חיפו וגיבו על הדבר החמור הזה. עכשיו, במקום שהיועץ המשפטי...
אבל זו פרשנות, היא לא הורשעה בדין.
שנייה, זאת לא פרשנות.
מה זה, אז מה זה?
זה שהם פעלו שלא כדין והבינו, תגיד, אם הייתי אומר לך שסגן ראש להב חוקרת ראש להב...
אתה מצאת, רגע, יש לי שאלה אליך. אתם מצאתם ראיות בטלפון של תת אלוף בדימוס ראות תומר ירושלמי שקושרות את
היא אלופה ולא חברי הכנסת בודקים את הטלפון.
אז אני אומר, לא, אני אומר, אני שמעתי את השר לביטחון פנים שהוא משוכנע שיש בטלפון ראיות שקושרות את היועמ"ש. יש כאלה או אין כאלה? כי אתם מדברים כאילו המשפט שלהם מסתיים.
אז אני אומר לך דברים מובהקים ואני שואל אותך כמו יהודי טוב, אם הייתי אומר לך שסגן ראש להב חוקרת ראש להב במשטרה, איך, מה אתה חושב?
לא הייתי אוהב את זה.
מה זה לא היית אוהב את זה? זה עבירה פלילית.
אז אני, לא, אז אני אומר, אני לא פלילי, אני לא עורך דין פלילי כמו.
אז אני שואל אותך,
אז אני אומר, אני לא אהבתי את כל ההתנהלות, אבל מגיע לאדם את כבודו שהוא מגיע אליך.
הבנתי את החילוקי דעות המהותיים, אבל יש עוד נושא אחד שאני רוצה לנסות לחסות בשיחה הזאת. אני מבין שהתבטאת היום ביחס לכוונה למנות את יהודית תירוש, התובעת במשפט נתניהו, לשופטת. למה זה רע בעיניך?
למה זה רע? כי בעניין של יהודית תירוש, על האחרונה העיד עד בתיק של ראש הממשלה, שהוא סגן ניצב במשטרת ישראל, עד תביעה, שהפרקליטה גם ראה עליו תעלל, הוא אמר, אני עיד על עצמו, ויהודית תירוש, בזמן אמת, תכננו איך לסחוט באיומים את חפץ. עכשיו, סחיטה באיומים באמצעות עניין אינטימי, שהביא מישהו עם קשר אינטימי מסוים שהיה לו, הביאו אותה לחקירה, ואימו על בני משפחתו עכשיו. אם היה אומר את זה עכשיו...
אנחנו רק... החסינות היא שלך, לא של ארי יש לו בתור חקל. לי
לא, אין לי שום חסינות.
לא, לי אין לו חניה. אני אומר, בוא נסתייג מדברים שלא מותר לפרסם אותם.
תקשיב, אני אומר משהו עיד בבית משפט. עכשיו, על הדבר הזה...
בית משפט אמר את זה?
לא, העד העיד על זה בבית משפט.
העיד על זה. אתה יודע כמה העדים העידים מדוד שקר?
שנייה, אבל רק שנייה. אם הבן אדם היה מגיע עכשיו, הייתי אומר, איפה נזכרת? אבל אותו אחד, צחי חבקין, שהוא סגן ניצב, בא למחש בזמן אמת. בזמן אמת הגיע למחש, ב-2018, וביקש למסור את המידע הזה. והפרקליטות לא אפשרה לנו. לא אפשרה למסור את המידע.
שוב, ולכן, אנחנו מגיעים פה מקונספירציה לקונספירציה, אדוני.
לא, איזה קונספירציה?
תקשיב, אף אחד לא קבע שעדותו של סגן הניצב, אני אפילו לא אומר את שמו.
אבל לא צריך לבדוק את זה?
אז אני אומר עוד פעם, הכל צריך לבדוק. הכל. אבל אף אחד לא אמר שהעדות שלו היא עדות אמינה ונתמכת בראיות חוץ מהגרסה שלו.
אבל ביקשתי בסך הכל לבדוק את זה, מה הבעיה?
אבל כבר היפלת לי פה עכשיו קשר וזה ופה ואינטימי.
אני אמרתי את העדות שלו ואמרתי שחייבים לבדוק את זה.
ותגיד, אם שר המשפטים יושב בוועדה למינוי שופטים, הוא לא יכול למנוע את מינויה לשופטת על רקע הטענות האלה אחרי שיבדקו?
אני מניח שזה מה שהוא יעשה, זה התפקיד, אני מניח שזה מה שיעשה, כל מה שאני אומר, שהחובה שלנו ערכית ומוסרית, נבדוק דברים כאלו, אם מגיע את תביעה, סגן ניצב במשטרה ואומר דברים כאלו, המינימום שנבדוק, זה כל מה שאמרתי, אני חושב שכולנו מסכימים על זה, שזה החובה שלנו.
חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה רבה לכם, ערב
תודה
טוב.
תודה רבה.
ואנחנו משוחחים עכשיו עם עמית שלנו, עיתונאי, כאילו אני עיתונאי. שלום וערב טוב לך עם הר זהב, יושב ראש ארגון העיתונאים והעיתונאיות. שלום לך.
ערב טוב.
ערב טוב.
בואו נתחיל בזה שנשמע דברים שאמרה היום חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן בוועדה שהיא עומדת בראשה.
ערוץ 13 זמן שישי, ליאור קינן שמאל, אור אלר שמאל, חזי סימן טוב לא מובהק, יובל סגב לא מובהק, יואל חסון שמאל, מרב בתיתו שמאל, דרור רפאל לא מובהק, אודי סגל שמאל, רביב ברוקר שמאל, ברוך רע שמאל, מוריה אסרף לא מובהק, עמית קוטלר שמאל.
איפה יש לחברת הכנסת דיסטל את המידע הזה? חבל שאי אפשר לתבוע אותה על זה.
היא קראה אותו בטוויטר כמובן, היא קריאה ציוט.
כן, זה התנ"ך שלי.
לא, חיים, בוא לא נעשה לעצמנו.
לא, אמיתי, אמיתי.
גם אני, גם אני מרגיש, גם אני מרגיש שלשמאל יש נוכחות בתקשורת הרבה מעבר לחלקו היחסי באוכלוסייה. בוא נאמר זאת כך, שלא נאמר שהתקשורת נשלטת ברובם הכי, לפחות בערוצים הציבוריים, על ידי השמאל.
למה?
עכשיו, איך אני יכול לבדוק את זה? איך אני יכול לבדוק את זה? אני יכול לקחת מגיש או עורך פלוני ולחפש התבטאויות שלו, הוא בעד מדינה פלסטינית, הוא נגד, אם הוא בעד, אני מתאג אותו כשמאל. מה לא בסדר במה שעשתה גלית דיסטל היום?
אין לי שום בעיה עם זה שתדע אם מצביע שמאל, מצביע ימין. אגב, בעיניי הדבר הנכון הוא שכל, כאילו, אני מאוד בעד זה שעיתונאים יגידו מה העמדה הפוליטית שלהם, כדי שהציבור יוכל באופן אורייני לדעת מה הפילטר שדרכו גם העיתונאי נורא 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 משתדל להימנע ממנו, ורוב
חיים, ציפיתי שתגיד לי שאתה לא משוכנע שחברת הכנסת דיסטל אטבריאן היא בכלל אשת ימין.
לא, זה לא מה שאני רוצה לומר.
זה לא רלוונטי.
מה האירוע?
אני רוצה רגע לומר משהו ברצינות, אוקיי? אין בזה שום דבר רע, אוקיי? אבל בכל הכבוד, העובדה שמישהו מצביע לשמאל או לימין, זה לא משפיע ישירות על העבודה שלו. אולי כפרשן בפובליציסטיקה שלו, זה משפיע.
אבל אתה יכול היום להרבב בין חדשות ופובליציסטיקה? זה כבר לא קיים.
אני חושש לצערי, שבאמת יש ערבוב. אני הייתי מאוד מאוד שמח, אם באולפנים, כולל במקום העבודה שלי, שהוא טלוויזיה מסחרית, תהיה הפרדה. כאילו בוא, הייתי אומר לסטודנטים שלי בספיר תמיד, שכשאומרים לכם שעיתונאי נותן פרשנות, הוא לא שונה מההורים שלכם בשולחן שבת. יש לו דעה, הוא יודע דעתו. דעתו לא טובה יותר משלכם, ואת זה אני אומר כארגון העיתונאים והעיתונאיות. דעה היא דעה. יש הבדל בין דעה לבין ידיעה, ומה שגלית דיסטל רוצה לעשות, ומה שקרי רוצה לעשות, זה סלט. שלא יהיה יותר את ההפרדה בין דעה לידיעה. מה אומר בעצם?
הסלט מוכן
לצערנו. שבו גם אם לא מקפידים על זה לדעבוני, והארגון מאוד מאוד רוצה להקפיד על זה, אוקיי? יש לפחות את ההפרדה, אתה יודע מה, רעיונית, לפחות חייבים להפריד. לא מקפידים על זה מספיק לדעבוני, אני אומר.
וגם לא יקפידו, חיים, העיתונות השתנתה, האינטרנט שינה את כל נועלי העבודה. אני כבר בביזנס 45 שנה. אז אני אומר עוד פעם.
אני אגיד לך מה, העניין הוא, אוקיי? אם יש בעיה, אתה לא הופך אותה לנורמה. אתה אומר, אני רוצה לתקן את הבעיה.
לא, אבל הממשלה באמצעות מחוקקים מנסה לשנות את הנורמה הזאת, ולשנות את אופיו של התקשורת הציבורית, ולכן אתם קיימתם היום כנס. בוא תגיד לי מה היה בכנס.
הממשלה מחבקת את הערוץ שתומך בה. ואני מזכיר לך, זה ערוץ שקיבל רישיון שדר חדשות ללא מכרז, הוא ערוץ מורשת.
כן, אבל אתה יודע, אם תתחלף הממשלה, הרי נוכל להגיד את זה גם אחרת. אני לא נכנס בכלל לפינה הזו. אני אומר דבר פשוט, אם יש משהו כרגע שהוא בעייתי, אגב, בעיני דיסטל וקארי זה בכלל לא בעייתי, זה מה שהם רוצים. בעיני זה בעייתי הערבוב הזה כעיתונאי. אני טוען שכשאני מדווח, אני צריך לדווח מה קרה. אני לא צריך לדווח מה דעתי על מה קרה. הם רוצים להפוך את דעתי לנורמה. זאת אומרת שכבר אף אחד לא יהיה מחויב לדווח באמת מה קרה. אין יותר שום חובות אתיות. הם מסירים את זה לגמרי, את חובת האתיקה היסודית של העיתונאי. הם מבטלים אותה. כל כלי תקשורת יוכל להחליט בשביל עצמו.
תן לי דוגמה ממשהו ששמעת בחודש האחרון שהיה דיווח נטו. בלי ביקורת, פרשנות, אהדה, הרמת גבות.
אני אגיד לכם, יש אין סוף דברים. אני אומר באמת, תיכנסו למהדורת החדשות, אוקיי? רוב הדברים שאתם תראו בכתבות, לא אנשים שמדברים באולפן, בכתבות, בווידאו, זה חדשות, זה מה קרה היום, מה היה היום, איזה דבר קרה היום בזמן שהייתם בעבודה.
בוא נדבר על הכנס שקיימתם היום, חיים, כנס אורגן על ידי ארגון העיתונאים, מה באמת הבשורה, מה השורה התחתונה מהכנס?
הדבר הכי חשוב בו, זה שבאמת עמדו עיתונאים מעשרות כלי תקשורת, מכל כלי התקשורת המובילים בישראל, אנשים שמתחרים אחד בשני, שיסרטו אחד את השני ויבעטו אחד בשני, כדי לגנוב אחד לשני מרועיין, כולם עומדים ביחד, כי כולם מבינים את הסכנה למקצוע. עזבו אתכם כרגע מהסכנה לערוצי השידור. אני מדבר על הסכנה למקצוע.
עיתונות מעולם לא הייתה מקצוע, היא מוגדרת כעיסוק.
אבל אני אומר, הסכנה לפרופסיה, בסדר, נקרא לזה בשם הלועזי שלו. העובדה שמבטלים את חובות האתיקה, העובדה שמבטלים את ההפרדה המבנית.
אבל מי עושה את זה? קארי ביטל את חובות האתיקה? אנחנו מסתכלים על התקשורת והיא נראית אחרת לגמרי, אם אתה אוהב אותה או לא. הוא ביטל את האתיקה? העיתונאים שהודיעו ועורכי עיתונים שהודיעו שהם ימכרו את דעותיהם ואת העמדות של כלי התקשורת שלהם.
אנחנו נמצאים היום תחת רגולציה, בין של הרשות השנייה, בין של מועצת התאגיד, בין של מועצת הכבלים והלוויין. הרגולטורים הם פח, כי לא ממנים שם אנשים, בסדר? הממשלה הזאת...
אבל הוא הבטיח לפחות לבטל את הרגולציה.
אבל לבטל את הרגולציה...
ולעשות סוף כל סוף רייטינג אמיתי על פי הקלקות.
כעיתונאי, אוקיי? אני אמור להיות הכי הפי שאין רגולציה. יופי, מגניב. אני לא הפי מזה, למה? כי אני יודע שכשאין רגולציה יש לחצים. לחצים מסחרים.
גם עכשיו יש לחצים.
אבל עכשיו אני יכול לבוא ולהשתמש באתיקה העיתונאית כעמוד שדרה ולהגיד סליחה, את זה אני לא יכול לעשות. למה? כי זה לא אתי. כי זה אסור לי.
אתה יכול לצאת נגד הבעלים שלך, בעלים הערוץ שאתה עובד בו, ולפרסם מידע שהוא לא מוכן שיתפרסם, כי זה יפגע לו באינטרס המסחרי?
לא רק שאני יכול, אני גם עושה את זה. למה אני יכול לעשות את זה? כי אני לא עובד, אני עובד בחדשות 13. אני לא עובד של רשת. אני לא יודע מה רשת מפרסמת, אני לא יודע מה יש בברייק הפרסומות שיוצאים באמצע התוכנית שאני עורך, אני לא קשור לזה.
נשמע לי מצב תמים או מתמים.
אתה לא יכול לפרסם, זה לא יכול לפרסם מידע על בלבטניק אם הוא לא מאשר את זה ב-30 חתימות. שנינו מכירים את הביזנס.
אני יכול להגיד לך, אוקיי, ביושר, יש לחצים על כל הטלוויזיה.
בוודאי, תמיד היה. גם כשזה היה מפלגתי וגם כשזה היה ממשלתי. חיים, אנחנו צריכים לסיים. משפט לסיום?
אז אני אגיד משפט לסיום. בסדר? בלי אתיקה ובלי הפרדה לא תהיה עיתונות. תהיה כאוס. כל שני אנשים יוכלו לפרסם מה שהם רוצים, ואז אין משמעות לאמת. ואם אין אמת, אין עיתונות, ואם אין עיתונות, אין דמוקרטיה. אם אין דמוקרטיה, אין מדינת ישראל. זה אשכרה מאבק על המדינה שלנו.
ברוסיה היו שני עיתונים, פראבדה ואיזווסטיה, אמת וחדשות, ואמרו שבפראבדה אין איזווסטיה, ובאיזווסטיה אין פראבדה. תודה רבה, חיים
הרב. זה אמר דמון רניון, סמארט עיתונים.
תודה רבה. שר פלסנר יעדכן אותנו בכבישים, במה שקורה שם, נשמע פרסומות ונחזור. חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את פרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב.
אריה אלן קופמן.
אהלן. העיתון הסעודי השרק אל אוסט דיווח היום כי לפני 3 חודשים היינו ערב חתימת הסכם ביטחוני עם סוריה, ובסוף ראש הממשלה נתניהו החליט שהוא לא מוכן לחתום על הסכם שיתוף פעולה ביטחוני כזה. אבל היום אני רואה סרטונים של חיילי צהל ועל ידם עוברים ג'יפים עם חייליו של אל ג'ולני חמושים, אז כאילו בפועל יש הסכם.
נכון, אני חושב שיש דיון על סעיפים מסוימים של ההסכם, כי יש כאן בהחלט פרצות, יש דברים שעדיין לא נסגרו, במיוחד לגבי המנגנון שיהיה כאן בנושא הזה של דרום סוריה. אני מזכיר לכם את התקרית בבית ג'אן, היום בקונייטרה, זה די דומה, אתה שולח בעצם יחידה לחקור חיילים ופתאום יש איזשהו סוג של מתח מצד כנופיית טרור מקומית וכך הלאה.
אנחנו מחבלים, התכוונת.
כן, זה. אני חושב שמהבחינה הזאת אנחנו כאן עם הרבה מאוד שאלות של מה שיגרת הגבול ואיך זה יכול להפוך לטרור, ולכן יש כאן דברים לא סגורים. אני מניח שזה לא עניין של לדחות את זה, כי יש לישראל עניין בהסכם כזה. אני חושב שהוא יעזור לה לייצר גבול מאוד קשיח, שבסופו של יום יענה על הצרכים שלה, אני מקווה.
ובעיניך אל ג'ולני הוא פרטנר אמין להסכם כזה?
לא, תשמע, אריה, זה בכלל לא השאלה. אם אתה תגיד...
סוריה היא נורמן לנד, דוזי. מה? סוריה היא נורמן לנד, יש בה הרבה זרמים, הרבה גופים, יותר מדי חמושים. איך אנחנו בדיוק נתנהל שם, גם אם יהיה נייר?
תראה, אתה לא דואג לסוריה.
לא, אני דואג לדרוזים.
ומה שאתה אמרת עכשיו זה סוריה בעצם מזה 100 שנים כך.
כן.
אבל, אם אנחנו בסופו של יום רוצים להיות במשחק כדי לגזור תועלות לאינטרס הישראלי, אנחנו לא יכולים להגיד פוס, אני יוצא מהרכבת, כי השרה הוא נמר שלא יחליף את חברבורותיו, ולכן אני לא עושה עסק עם ג'ולני. אפשר להגיד את זה, אבל אי אפשר להתנהל עם זה במזרח התיכון. יש פה אינטרס גדול של סעודיה שהשארה יישאר כאן כדי שאיראן לא תיכנס, בזה ישראל שותפה.
אתה סומך על ג'ולני בקטע של לבלום את איראן?
אני סומך על השנאה, האיבה והרצון שלו בעצם לבוא חשבון עם כל שיעי שרצח יותר מחצי מיליון סולים סורים בסורים סונים בסוריה. על זה אני סומך, כי אם הוא לשיטתכם במקום שהוא עדיין בא משם, אין ספק ששיעים ופרסים בעיניו זה הטמאים שבבני האדם. אבל אחרי שאמרתי את זה...
יהודה שהוא סוני.
אבל אחרי שאמרתי את זה, אריה, רק שנייה אחת. תהיה מפקדה אמריקאית, יצטרכו לסגור את הגבול הלבנוני-סורי. מפקדה אמריקאית גם תסייע בסופו של דבר לאלשרה נגד יריביו בסוריה, אם וכאשר יקומו עליו. שמע, זה ניסוי ותהייה. אני לא בא ואומר שאני סומך על אלשרה. זה אחר, אני אחרון שיומר.
לא נשים את היד באש בשבילו. עכשיו...
אבל זו שאלה לא רלוונטית. אני אומר שוב, אתה צריך לגזור מתוך מה שקורה את הדברים שלך.
עכשיו טורקיה. טורקיה רוצה לחזור לימי האימפריה העות'מאנית, אני מבין. איך זה מתרגם בסוריה לצעדים מעשיים? מה העמדות שהם רוצים לאחוז בהם בסוף התהליך בעיניהם?
מה ייתן טראמפ לטורקיה באירוע הזה? שעלו לפגוע בנו.
מה אתה אומר,
רון? אם באמת טורקיה תקבל סמכויות בסוריה שיפגעו בנו, מה יאמר טראמפ?
יש בהסכם, אני חושב, איסור על הקמת, נקרא לזה, בסיסי הגנה אווירית של הטורקים בסוריה. לטורקיה יהיה בעצם את האתנן שלה, שזה בעצם חסימת הכורדים. הייתי אומר, קשר עם קהילות.
לנו יש יחסים עם הכורדים כבר הרבה שנים.
למי?
לנו, לישראל.
נכון, 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 אבל הכורדים... שאנחנו מדברים עליהם בסוריה, זה הקורדים של עבדאללה אוצ'לן, PKK, הם על פי הסכם הניחו את נשקם, יכול להיות שהם כבר מצטערים על זה, אבל ארדואן חייב בעצם להשתמש בסוריה כחיץ בין הקורדים האלה לקורדים שלו, כדי לייצר מצב שהוא שולט בעניין, ושאין איזה לבה מסוכנת שזוחלת...
אז הוא רוצה נוכחות צבאית טורקית בצפון מערב סוריה?
אני חושב שתהיה, על פי ההסכם, אבל כמו שאמרתי, יוטלו עליה סייגים בכל מה שקשור לעניין של לרדת דרומה. אני מניח גם שסוריה תרצה להכניס דריסת רגל לים התיכון. נראה מה יקרה בלטקיה, בטרטוס.
אנחנו צריכים את זה, אוזי.
הרוסים מחזיקים שם עדיין נוכחות מסוימת.
אנחנו צריכים באמת את הטורקים בלטקיה?
אנחנו לא צריכים את הטורקים, לא בלטקיה, לא
וגם
בעזה.
לא בעזה.
לא בטורקיה. אני מסכים איתכם, אבל תראו, יש פה מערכת שלמה, עושים פה בנאום של חלקים של סכסוכים של מזרח תיכון. ישראל בסופו של דבר תוכיח לנו, שלא רק שהיא לא פריירית, אלא, ואני חושב ואני מדבר על זה ברצינות, אני יודע שכולם קוראים לזה מדינת חסות, ומדינה 51, לדעתי ישראל ב... משחק נכון, יכולה להוכיח לכל שחקן, כולל ארצות הברית, שגם הם צריכים אותה. זאת אומרת, לא רק שישראל צריכה את ארצות הברית, ארצות הברית צריכה אותה ללא מעט דברים, סוריה, עזה, ועוד כהנה וכהנה.
הלוואי בקרוב, פרופסור עוזי רבי, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את יואב זייתון, כתב צבאי של ידיעות אחרונות וויינט.
אהלן חברים, ערב טוב.
עשית הרבה רעש היום באיזה ידיעה שלך על עדויות של קצינים בכירים בוועדת תורג'מן, אבל לפני כן תגיד כמה משפטים על הרקטות שנמצאו על יד טול קרם, ואיך זה משנה או צריך לשנות את ההתייחסות שלנו להתארגנויות של הטרור ביהודה ושומרון.
כן, זה כבר לא פעם ראשונה שמזהים ניצנים של יכולות שיגור רקטיות, אמנם ברמה יחסית נמוכה ביהודה ושומרון, אבל הפעם אחת מהרקטות, או מה שנראה כמו רקטות, היה לה גם ראש קרב ממש עם חומר נפץ, באירוע הזה ליד טול כרם, אירוע חקירה שמתחילה בכלל אחרי שהצמידו מטעם חבלה על רכב צבאי לפני כמה שבועות, פיגוע גם בפעילות מבצעית, החקירה התגלגלה, עד לכך שהם מצאו חוליה שלמה שהתארגנה לייצר באופן ביתי רקטות שם באזור טולטרם, ממש לא רחוק מכביש 6, ולכן נעצרו עוד מבוקשים, מצאו את אמצעי החבלה שלהם, את אמצעי הלחימה, והחקירה הזו היום הבשילה עד לכדי 10.
לפני 20 שנה, לפני יותר מ-20 שנה, המערך הרקטי של חמאס בעזה גם היה בחיתוליו, והם יותר נפלו מאשר הצליחו לעבור את הגבול. מה אנחנו עושים כדי למנוע את אותו אירוע ביוש?
בעיקר נמצאים בשטח, בתוך השטח, כמה שיותר זמן. אני מזכיר, יש שני מחנות פליטים בשומרון, שצהל נמצא בהם 24-7, ממש כבש אותם. גם מחנה הפליטים של טולטרם, יש שם גדוד שיושב חי ונושם בתוך מחנה הפליטים, וגם מחנה הפליטים של ג'נין, עדיין יש שם גדוד שכבש אותו לגמרי. אין שם לא רק מחבלים, אין שם בכלל נפש חיה. מי שגר שם סולק משם, והכוחות נמצאים שם בשטח, אז זה לא רק פעילות התקפית, אלא גם נוכחות מעשית בתוך השטח, אבל זה בהחלט מגמה של מדיגה. בינתיים זה בגדר יומרות, ניסיונות, ובעיקר לחץ של שבק ושל אוגדת היוש לפעול כדי לאתר ולסכל את הניסיונות האלה.
הבנו. חשפת דברים מאוד מעניינים מוועדת תורג'מן, בין השאר שפיקוד דרום התחיל לגבש תוכניות מעשיות בהיקף גדול, בהיקף יותר קטן, לחסל את ראשי החמאס, והוא פעם אחת נבלם לפחות על ידי המתכל שרצה דברים אחרים באותו זמן, ובדרך כלל זה נבלם על ידי רצונו של נתניהו בשקט בעזה, ולכן לא קיבלו אישור מבצעי.
נכון, שתי הזדמנויות שהיו למעשה להוציא לפועל שתי תוכניות מבצעיות שפיקוד הדרום רקם וגיבש, ואפילו גם תיקף, עשה להם מסדרים, אפילו אימונים לכוחות, לחטיבות שהיום אמורות לקחת חלק בזה. שתי הזדמנויות האלה היו בין פסח ליום העצמאות ב-2022, ובאותה תקופה מקבילה גם שנה לאחר מכן ב-2023, אתם זוכרים, היה גם את פיגוע הגרזנים באלעד, את נאום הגרזנים של סינואר, ירי רקטות, הצקות בגדר, לשתי תקופות שבהם עלתה המלצה מפיקוד הצפון להוציא להוציא או גרסה רזה של התוכנית הזו, אנחנו לא יכולים להגיד את השם, נקרא לזה לצורך הנוחות הצנזוריאלית אורנים קטן, ותוכנית גדולה יותר, שהיא כוללת לא רק את הגרסה הקצרה, שהגרסה הרזה היא חיסול צמרת חמאס, בעיקר דף וסינואר, אלא גם מטסים שמחסלים מהאוויר את כל אתרי ההתעצמות, את כל מפעלי ומחסני הנשק שיש ברצועת עזה וישראל.
למה התוכנית לא יצאה לפועל, יו?
למודיעין, וגם בסופו של דבר אני רק אשלים, 4-5 ימים של תמרון קרקעי מוגבל נגד מרחבי השיגור. כאמור, היו כבר 3 אוגדות שסומנו לבצע את הפעולה הזו, כל זה ביוזמה ישראלית.
כן.
זה לא יצא אל הפועל בשתי ההזדמנויות האלה, בשנה וחצי שקדמו לשבעה באוקטובר, ממספר סיבות. קודם כל, ב-2023, על רקע אותה התראה שאמן העביר לדרג המדיני על הערכות למלחמה, אומנם התראה כללית, צהל הכין את עצמו חן למערכה, אבל בזירה הצפונית ומול איראן, לא מול עזה ומול...
האמירה היא, אנחנו צריכים לשמור את היכולות והחימושים לחיזבאללה ולאיראן.
נכון, וגם השיקול אולי המשמעותי יותר, העמדה שריחפה תמיד מעל והייתה תמיד בחדר, וזה המדיניות שבסופו של דבר מתווה הדרג המדיני לצהל, במילים פשוטות, תשאירו לי את עזה שקטה בכל מחיר, אל תזמו דברים שיכולים עוד פעם להרעיד את הרצועה ולהוביל להסלמה רחבה, ובכלל אם אתם רוצים לחסל את אפס נוער, אל תעשו את זה בימי רגיעה, קראו לזה בפיקוד הדרום אז שגרה רפויה, שאז יש יותר סיכוי לייצר איזשהו מתפס מודיעיני על דף וסינואר, בטח ביחד בו זמנית שהם לא נמצאים במסתור, אלא רק מתוך מתיחות, לזה תערכו, ואולי נשיג אישור מהדרג המדיני. כמובן שהדרג
המדיני... אנחנו נדע פעם את האמת, כפי שאתה מתאר אותה, גם לפי החשיפות שלך, אם לא תהיה כאן ועדת חקירה ממלכתית,
לא, שאלה... לא, לא נדע, וזה מה שמצייר בסיפורים האלה ובחשיפות האלה ובעדויות האלה. כי לתורג'מן, הדברים האלה הגיעו לסמי תורג'מן לוועדה שלו. אין מה לעשות עם הדברים האלה. הוא יושב ושומעו באנשים שלו, יושבים ושומעים את האלופים כבר בדימוס, אלה שפרשו, אלה של חלק מכהנים, שומעים את הדברים הבאמת מזעזעים האלה, את כל ההזדמנויות האלה שהיו, ואין להם, אין להם תורג'מן מה לעשות. גם למבקר המדינה, אגב, ששמע את הדברים האלה בחודשים האחרונים, אין שיניים ואין מנדט.
אתה אומר אבל שאפילו נכון. פיקוד דרום לא תכנן את זה עד הסוף והביא את זה למתכ"ל לאישור.
כן,
גם הם, זה היה כן, אפשרות,
שזה
ולא...
שזה לא הגיע לרמת...
אולי מישהו נתן הנחיה לא להביא את זה לאישורים ולתקף את זה.
ההנחיה הייתה פשוט מדיניות, הייתה ברור. קונספציה להשאיר את חמאס חי וקיים ונמצא במקום שלו לאורך שנים, בטח לא למוטט אותו, והתוכנית הזו אגב, גם בגרסה הרחבה שלה, לא נועדה בסופו של דבר למוטט את חמאס, אבל כן לפגוע בו בצורה באמת אנושה וכואבת, לגלח את הצמרת שלו, וכמובן מי שהגה או המליץ בזמנו, חצי שנה וגם שנה וחצי לפני השבעה באוקטובר להוציא אותה אל הפועל, לא ידע שחמאס הולך להוציא את חומת יריחו.
לא, לא זה לא היה על רקע חומת יריחו. יואב זיתון, תודה רבה לך. תודה רבה, ערב טוב.
תודה יואב.
פרסומות. במתמטיקה אליך.
במתמטיקה אני לא כך יודע.
לא נורא. אם סגנית שר חוץ יוצאת לצעדה מכפר סבא לירושלים ביום ראשון, וביום שלישי מגיעה לכנסת לישיבת ועדת חוץ וביטחון, והמרחק בין כפר סבא לוועדת החוץ והביטחון הוא כ-70 קילומטר.
לא, הוא הרבה יותר.
סגנית השר שרן השכל, מה המהירות הממוצעת שלך?
המהירות הממוצעת היא 10 קילומטר ושעתיים.
10 קילומטר
בשעה. יפה מאוד.
אם את עושה יותר מ-4 קילומטר בשעה, זה מצוין.
זה יפה מאוד. את יצאת כדי למחות נגד חוק הגיוס, או המתכונת הנוכחית של חוק הגיוס, ספרי לנו נגד מה.
ביום ראשון, אחר הצהריים, התחלתי לצאת מהבית כדי לבוא ולמחות נגד חוק הגיוס. אסור להוריד את זה מהכותרות. החוק הזה יפגע לנו באופן חברתי, בקרע, בעם שלנו, באופן הרבה יותר חזק. זה יעשה דמורליזציה לחיילים, זה יפגע בכלכלה שלנו, זה פוגע בביטחון שלנו. החוק הזה לא נותן את המענה של כוח האדם שצהל זקוק לו, צריך אותו בשביל המשימות הביטחוניות. עכשיו אני אומרת בכנות, אנחנו בעוד גג כעשור, הולכים להתעמת.
כמה אבל תומכים בך, שרן, מהמפלגה החדשה שלך בליכוד?
קודם כל, אם אתם לא יודעים, אני כבר לפני מעל שנה, אפילו שנה וחצי, הודעתי שאני לא חוזרת לליכוד. הליכוד היא לא המפלגה שלי, היא הייתה המפלגה שלי.
אבל עכשיו...
ואחת הבעיות העיקריות היא באמת שהיא לא מצליחה לייצג את הציבור שלה. אני אומרת לך, הליכוד
נגיד מיליונים, והם יצרנים, והם
משרתים.
זה בקדנציה הנוכחית.
אני לא בליכוד.
כן.
לא, שרן נסקל היא שייכת למפלגת תקווה חדשה.
כן, נכון, אבל סגנית חברת ממשלה, אתה יודע, כל הדברים האלה. אני לא רואה שם תמיכה גדולה.
אתה מדבר שבתוך הקואליציה אין תמיכה להתנגדות לחוק הגיוס?
אכן כן.
כן, קודם כל יש עוד ח"כים שמתנגדים. אני יכולה לומר לך באופן מאוד ברור שאני ועוד 6 ח"כים על הנוסח הזה מצביעים נגד. אין רוב לחוק הזה, אוקיי? החוק הזה בקואליציה הזו כרגע לא עובר. עכשיו, התבטאו גם עוד, יש כאלה שלא מסוגלים לתמוך בזה. תגיד להם שיהיה חצי שנה. שלא יכולים לתמוך בזה, אוקיי? סליחה, אני פשוט תוך כדי צעדה, אני כבר מגיעה לישורת האחרונה בכנסת והכל. אז לצערי, כרגע החוק הזה לא עובר, אבל הם רצים על 120 קמ"ש. מנסים להעביר אותו, לדעתי, תוך כמה שבועות. וזה הזוי, היום בדיון בכנסת, הם רוצים להכניס למכסות של הגיוס, את זקה. עכשיו, זה הזיה הכי גדולה.
אז אולי זה רק עז, כדי שאם יוציאו...
ויפנו את הגופות, זה נשמע לכם שוויון בנטל, או איזשהו...
ממש לא, ממש לא, אבל מה אני חושש? שיוציאו את העז הזאת, ואז אותם חברי כנסת, השישה שדיברת עליהם, שמתנגדים יגידו, זה כבר לא במתכונת הזאת, אז יהיה להם תירוץ לרדת מהעץ.
תראה, אני אסביר לך, יש קודם כל אירוע שהוא נון סטארטר. זאת אומרת, שמה שנקבע חצי שנה, שנה למכסה, השתנה לגמרי. הם רוצים מכסה לשנה וחצי, פלוס בדיקה של 6 חודשים עד שנה, מה שאומר ששנתיים וחצי ייקח לי לדעת
חברת לפני שמישהו בכלל יפעיל סנקציות גם אם אפשר.
מה יהיה אבל?
אם חרדי אחד יתגייס, אני אדע רק בעוד 2.5. עכשיו, אתם מכירים את הפוליטיקה, אתם מאוד מאוד מנוסים, יש לכם ותק. מה עושים בשנתיים וחצי?
אבל שרן, מה הם רוצים, החרדים והרבנים, ואני שומע על כינוסים ועניינים, כל הדברים האלה, אנחנו יודעים. מה לדעתך, או לפי הידע שלך, יקרה בסוף, בעוד חודשיים, חודשיים וחצי?
תקשיב, הם עושים את הפוליטיקה, בעצם מייצגים את הציבור שהם עושים מלחמה כדי לפתור אותם מגיוס, אוקיי? אני בתוך הפוליטיקה עשית מלחמה כדי לוודא שאני מייצג את הציבור שלי, זה שמשרת, זה שעובד, זה שעושה הכל, הכל עבור המדינה עם חיוך ובאהבה הכי גדולה, אני אתן להם את הגב ויעשה את המאבק הפוליטי כנגדם. ככה זה עובד. הם מנסים את הציבור שלהם, אני אילחם על הציבור שלי, הדבר הזה לא יעבור.
חברת הכנסת, השכל, יש לנו חצי דקה, תגיד, קיבלת תמיכה בדרך, מהאנשים בדרך, הצטרפו אלייך, צעדו איתך?
וואו, כל פעם מישהו אחר הצטרף למקטע, החל מרענן שבות, המילואימניקים יואל זנדל, גדי אייזנקוט, כתף אל כתף, דור הניצחון, אבות שפולים, אבל אני לך בעיקר ההודעות שכל כך חיזקו אותי, עם כל כך הרבה חבר'ה שמשרתים כבר שנה, שנתיים, אומרים לי, לי תודה לצעדה הזאת, כשהם כבר שנתיים בלבנון, בסוריה, בעזה, שומרים עלינו, עומדים במשימות הכי קשות, בשבילנו, בשביל הילדות שלי, והדבר הזה חיזק אותי הכי הרבה, אומרים משרן, אנחנו איתך בלב, אבל אנחנו כרגע בחזית, תודה שאת עושה את זה בשבילנו, ואיזה זכות אדירה יש לי, שאותם מלאכים, מלח הארץ, אומרים לי תודה, באמת, אני...
סגנית שר החוץ, שרן השכל, תודה רבה לך. תודה רבה על השיחה הזאת ועל הצעדה. זהו, תם זמננו לערב זה, ערכו והפיקו אותנו אסף נבו וסער פלסנר, אחראית על השידור את השקד מורג, בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, גיא רבי והראל גולדשטיין, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, אוזן ואופיר סער. תודה רבה.
תודה רבה פרופסור. יהיה חוק גיוס או לא יהיה? תגיד לי מילה אחת.
לא יהיה.
יפה, נרגעתי.